עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ואיתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי לשידור, אילי זק. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
וערב טוב לתת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי. שלום לך.
שלום וערב טוב.
מדברים הרבה על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן.
ההסכם הזמני, כן.
הסכם הזמני, האם יש לנו מספיק מידע כדי לדעת אם זה טוב או רע, או שעצם העובדה שהולכים להסכם ולא למלחמה, זה לא טוב לנו?
לא, עוד פעם, אני לא מאלה שמזוכר בתמכו במלחמה. אני הייתי, אם היו שואלים אותי מה לעשות, הייתי אומר שצריך להמשיך את הלחץ הכלכלי בעיקר, את הבלוקדה, להוסיף לבלוקדה האווירית, לוודא שאף דולר לא נכנס, לא יוצא, לא יוצא. בשביל זה צריך סבלנות. כנראה בארצות הברית, בגלל מחיר הדלק, וגם מגיעים, אתה יודע, חודש, אתה מתמש ברזרבות, ועוד חודש, בסוף אתה מגיע לשלב שבו אף אחד לא רוצה לראות מחיר גלון של 7-8 דולר, זה מה שהאמריקאים, לא מעניין אותם, לא אורניום מועשר, ולא טילים בליסטיים, מעניין אותם כמה הוא משלם בתחנת הדלק. ולכן האמריקאים כרגע מחפשים כיוון, אבל כרגע נכנסים למשהו שהוא, מצד אחד, יפתח את מצרי הורמוז, ייתן לעולם האחר שיש לו מצרים לראות שלחץ דרך מצרים יכול להביא מה שרוצים. עדיין, האיראנים יקבלו קצת כסף, והם יפסידו בערך 400-500 ביליון דולר מס הבלוקדה התחילה, הם יקבלו על פי כל החישובים, המקרה הכי גבוה עכשיו 50. עדיין זה רע, זה לא קטסטרופה, זה רע מאוד. אבל אני שומע מהבוקר, אני מתראיין הרבה, ראש ממשלת ישראל עשה, ראש ממשלת ישראל עשה כל מה שהוא יכול, כדי להמשיך בכיוון אחר.
פרופסור נגל.
יש יועצים לטראמפ, והם יעצו לו אחרת, והפעם הוא קיבל את הצטם.
טראמפ הוא
אומר. ונראה מה יהיה בעוד 60 יום.
פרופסור נגל, טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, אין לי טענות אליו.
נכון.
אני מביט על מטרות המלחמה עוד מינואר. כמו שהוא הבטיח,
שלוש מתוך ארבע,
לא, הוא אמר לעם האיראני העזרה בדרך,
זה החלק שלא התקיים.
לא, גם לא היה מצרי הורמוז בקטע,
לא היה בכלל במטרות,
יפה, לא היה במטרות,
שלפו אותו מהארון פתאום.
אבל בוא נסתכל, כן, לא, הם שלפו אותו כי הם רצו כמו שהמצרים יש להם את סואץ.
אבל גם האמריקאים שלפו את המצרים.
אבל אני מסתכל גם על שאר הדברים.
הנקודה היא הבעיה היא שלחץ כלכלי דו צדדי, גם על איראן וגם על ארצות הברית, לא עובד. צריך למצוא פתרונות שהם לחץ כלכלי רק על איראן,
יפה.
לא על ארצות הברית. זה מה שצריך למצוא
אבל כלכלי. אז אני אומר עוד פעם.
אני לא אוהב את אלה שאומרים, לגבי הגרעין.
אבל האסטרטגיה הייתה שגויה, פרופסור נגל.
והייצור שלהם, פגענו, וכמובן המדענים, פגענו פגיעה אנושה באיראנים, והרחקנו אותם מפצצה. עדיין, כל זמן שהמשטר הזה נשאר, המטרה המרכזית לא קיימת. זה לא היה במטור מתמת רחמה, אבל זה היה מטרה, איך ניסחו את זה? ליצור את התנאים האפשריים, לתת לעם את האפשרות את הרחובות. כרגע, אם יהיה עכשיו 60 יום הפסקה, וייכנס כסף, וכשלק הכסף הזה ילך לעם, המטרה הזאת שאת הוצאת העם...
הכסף לא ילך לעם. למה שילך לעם? הוא ילך למשמרות המהפכה שמחזיקים 30% מהכלכלה האיראנית.
הוא ילך ל... חלקו ילך גם לעם, חלקו לא הרבה.
אני רק רוצה להבין דבר אחד, מצבנו...
אני לא אוהב את מה שהולך, מה שקורה, אבל אתה יודע, אני...
כן, אבל פרופסור נגל, אני מסתכל עלינו פה בתוך האירוע, אתה יודע, קטרי אלפקה הקטנה, מצבנו הוא רע. למה הוא רע?
מצבנו הוא רע מתי?
כי ברגע שהאיראנים מכניסים את לבנון לתוך האירוע, את חיזבאללה...
לא, לבנון יהיה בחוץ.
יהיה בחוץ?
אני אומר לך שישראל תוכל לעשות בלבנון מה שהיא רוצה.
אני לא בטוח, הנה עכשיו אני בהרבה, אני בתוך הפסקת 45 יום.
עזוב, זה היה לפני, עכשיו הכינו את ההסכם, שימו לב, בוא נראה מה יקרה בלבנון, בסדר? אני מעריך שראש הממשלה אמר לטראמפ, אתה, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות במוצרים ובכלכלה ובהסכם, אני בלבנון, הורגים לחיילים, הם תוקפים, הם לא מקיימים את הפסקת 9, גם אני לא אקיים אותה. זה מה שנראה לי.
ומה האיראנים יגידו?
האיראנים לא יגידו כלום.
נחכה ונראה.
בוא נחכה, הם יצטרכו לטפל בעניינים שלהם, הם עכשיו רוצים לקבל כסף, הם, מה הבעיה שיש, הם, אתה יודע, עוד פעם, זה פעם חמישית שכבר קורה בעשור האחרון, שאתה מצליח להביא אותם סוף סוף בברכיים, במקום לתת את המכה בראש, אתה מרים אותם. זה הבעיה שאני רואה בדבר הזה. עכשיו, שוב, יכול להיות, אני לא רואה מצב שבו האיראנים מסכימים למשהו, שקרוב למינימום שהאמריקאים רוצים בגרעין. ולכן אני לא רואה...
הם לא יסכימו למשל לתת את ה-60% ולהשאיר אצלם את ה-20% עם יכולת ההשערה?
זה לא מספיק לתת רק ל-60.
אני יודע, אבל יכול להיות שזה מה שהם ישיגו.
גם את ה-60 הם לא כך רוצים לתת. רוצים לדלל אותו ל-20. עכשיו, ה-20, לעבור ל-60, עם כמה מאות צנטריפוגות, באיזה אתר נסתר שהם חופרים עכשיו בפיקאק, זה יכול להיות יותר גרוע או פחות גרוע. שוב, הם דחפנו אותם מפצצה, אבל אם המשטר הזה נשאר, את החומר הבקיע לפצצה, הם יגיעו מהר. פצצה עצמה, הרגנו להם את רוב המדענים, ייקח להם יותר זמן. אבל זה רק עניין של זמן, זה לא עניין של ביטול, פיסול ואלימינציה, כמו שאומרים בעברית. ולכן, בדבר הזה צריך להתעקש מאוד. אבל הנקודה המרכזית צריך להבין, היא שכל זמן שהמשטר הזה קיים ושורד, המטרה המרכזית של ביטול האיום הקיומי על ישראל במדינה שרוצה להשמין אותנו ויש לה גרעין, נשאר. עכשיו, זה ישראל לא יכולה לעשות לבד. היא צריכה גם את ארצות הברית.
אבל הממשל האמריקאי, פרופסור, התחייב לארדואן שלא לא מפעילים את הכורדים. אנחנו לא יכולים להכניס.
אבל
למה
רק כורדים? כורדים זה רק חלק קטן.
אבל,
לא...
אבל גם החלק הקטן לא נכנס ולא עובד.
נכון, אבל יש דברים אחרים. עוד פעם, הכורדים כורדים. כבודם במקום המונח, יפתח לארדואן, יפתח להרבה אנשים. טראמפ ישחק בכל המגרשים, אם מותר לו, הוא נשאר ארצות הברית. יש הרבה נגל... דרכים. יש הרבה דרכים להשפיע על העם. חלק היום היה הלחץ הכלכלי המסיבי בדרך הרומוס, לא נכנס כלום, חצי מיליארד דולר ליום הם מפסידים. תכפיל את זה ב-40, תראה לאיפה הם הגיעו. הם הפסידו כבר תלג של שנה. מדינה יכולה להפסיד תלג של שנה, זה טירוף.
כן, אם לא ממש אכפת לה ממצב האזרחים. אבל יש לי עוד שאלה בזירה שלא דיברנו עליה.
אז אולי האזרחים יצאו לרחובות.
דיברנו על איראן, דיברנו על לבנון. מה עם עזה? אנחנו לא מדברים על זה.
היא לא במשוואה של איראן. עזה, לדעתי, דרך אגב, באופן הפוך על הפוך, כשיש שם הסכם ואתה יודע, יהיה לך את האפשרות כאן לעשות בעזה מה שאתה רוצה, אף אחד להפריע לך, אבל צריך להחליט את זה מה שאתה רוצה. אני לא בטוח שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים בעזה. אני לא בטוח שאנחנו יודעים.
אנחנו מסוגלים היום, למשל, לצמצם את ההספקה מ-600 מסעיות ל-100 מסעיות?
לא יודע. עוד פעם, הלכת להספקה, אבל אני אומר, צריך לפגוע בחמאס. עכשיו, שים לב, איך הדגמה למה אין להם כוח, הרגנו להם את עזדין חדד. בעבר, הערך הזה היה 50 רקטות, כמה היה? כמה רקטות היה אחרי עזדין חדד? אפס.
אפס, כן.
למה, כי אין להם יכולת, או שאין להם יכולת קלה, קטנה, הם לא, עוד פעם, אני לא מזלזל מה שהחיזבאללה, מה שהחמאס עשה מאז, שזה עדיין ישראל 53% מהרצועה, עדיין, יש בעיה, הם מקבלים הרבה מאוד סיוע הומניטרי, כי זה, היינו צריכים לתת במרכאות, התשלום כדי שהעולם ייתן לנו להיות בצורה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. המסעיות האלה זה החמצן, התשלום וכל מה שמתחזק את החמאס. אבל עדיין, בנושא ההתחמשות, הוא לא יכול להתחמש מחדש. אין לו את ההברחות, שוב, גם הרחפנים...
כמה פעמים אמרנו את זה, פרופסור נגל, שהוא לא יכול.
אבל כרגע אתה רואה שהוא לא מתחמש.
אני לא יודע מה קורה. אני לא יודע אם מישהו יודע מה קורה.
אתה צודק, יכול להיות שיש דברים שקורים ואנחנו לא יודעים. כרגע זה נראה שהוא לא מצליח לייצר מחדש את המסלול, את המסלול הזה שבו הוא מקבל יכולת להתחמש. זה מה שנראה כרגע. הוא מקבל חלקית, הוא מקבל זרזיפים. הוא לא מקבל, הוא לא מייצר עכשיו עשרות טילים בשבוע או דברים כאלה, והוא לא מייצר הרבה דברים. יש לו עדיין חומר נפץ משלנו מהנפנים, יש לו דברים, יש לו יכולת לעשות מטענים, יש לו עדיין טיל נ"ט, אסור לזלזל בכוח של החיזבאללה, של החמאס בעזה. יש עדיין, הוא גייס אנשים חדשים, אבל עדיין הוא עם הראש למטה על הרצפה. לא,
פרופסור...
לא כיפתנו את ראשו, אבל הוא עם הראש למטה.
פרופסור יעקב נגל, תודה רבה לך.
תודה.
פעם, אני לא יודע אם הייתי פסימי או אופטימי, ניסיתי להיות ריאלי. יש דברים טובים.
תודה רבה, זה גם חשוב. גם חשוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום. שלום לך.
ערב טוב, מה קורה?
אצלי הכל בסדר. תגיד, בארצות הברית, רפובליקאים דמוקרטיים, עצם העובדה שהולכים להסכם ולא למעלומה צבאית, היא טובה בעיני רוב האמריקאים?
רוב האמריקאים, אריה, אני לא יודע להשיב לך. יש לנו קודם כל, כרגע עוד לא יודעים דוגמה ההסכם אומר, וזה פקטור רציני, כי בלילה התחיל בתוך המפלגה הרפובליקנית, ובטח הדמוקרטים, אבל גם אצל הרפובליקנים התחילה ביקורת די חריפה, על הכיוון שטראמפ הולך אליו, ואז האנשים של טראמפ הגיבו ואמרו, נגיד למייק פומפאו, מה אתם קופצים, מה אתם מבקרים, אתם בכלל לא יודעים מה התוכן של ההסכם. בשעות האחרונות, זאת אומרת, בשעות הבוקר שם, ואגב שם זה סוף שבוע ארוך, המימוריאל די, אני בשעות האחרונות לא ראיתי תגובות ביקורת על טראמפ, אבל זה לא אומר. ולגבי הדמוקרטים, תראה, בגדול, כן, נעזוב רגע דן שפירו שהוא ככה מומחה לדבר, בגדול הדמוקרטים אומרים משהו כמו, הנה אתה הלכת למלחמה מיותרת ומטופשת, ואכן אתה מסיים אותה גם בדרך מאוד לא מוצלחת שגם גרמה נזק. זה בגדול מה שאומרים הדמוקרטים. ככה שבגדול הייתי אומר, נגיד זה משהו כמו 60-65% מערכת הפוליטית האמריקנית אתה, נגד טראמפ בהקשר הזה.
אריאל, אתה מודע לזה שבעוד פחות מ-20 יום, אני לא סופר בדיוק, כן, אבל ב-11 ביוני, יש פתיחה של המונדיאל בשלוש מדינות בצפון אמריקה.
כן.
במצב הזה, גם אם האיראנים יפרו את ההסכם, הוא לא יכול לעשות כלום, עליו, הוא גם משאיר את הכוחות לפי מה שפורסם.
למה הוא לא יכול לעשות כלום? לא,
אז
לא
אני אגיד לך, לפי מה שפורסם, הכוחות יישארו 30 יום, הכוחות okay. שלו, אוקיי? המונדיאל מסתיים, אם את זוכר נכון, ב-20 ביולי, אוקיי? זה לא, זה חורג מה-30 יום. כך שאני לא יודע בדיוק מה יקרה, הוא עסוק עכשיו בדברים אחרים. המונדיאל, אתה יודע, וגם ההשפעה שלו על ג'אני אינפנטינו, אוקיי? הוא לא יכול להיכשל. הוא לא יכול להיכשל עם המונדיאל. ואם יהיה חס וחלילה אירוע ביטחוני...
נדמה לי שחשיבות המונדיאל שם היא הרבה פחותה ממה שהיא אצלנו. אבל אולי...
זה נכון, אבל אנחנו לא מעניינים, אנחנו לא במשחק.
נכון, אבל גם אותם זה לא מעניין. גם אותם זה לא נורא מעניין.
את מי?
את האמריקאים.
את האמריקאים מעניין שיצליחו, אתה מבין?
כן, זה לא כדורסל.
זה לא עזוב את זה, אריה, נבחרת שהיו ברבע גמר מונדיאל יותר מדי פעמים. אנחנו לא הגענו למונדיאל כבר 60 שנה.
בסדר, עדיין, רוב האמריקאים...
עודנו מדברים, ויש פה אמירה של טראמפ, שהודיע לנציגיו לא למהר לעסקה, המצור יישאר בתוקף מלא עד שיושג, עד שיושג הסכם ויושר באופן מלא, איראן לא יכולה לפתח נשק גרעיני, אומר טראמפ, אוקיי. אני אגיד לך משהו גופן לגבי המונדיאל. כמו שאני מבין את המצב, טראמפ לא צריך את המונדיאל בשביל לא לתקוף שוב. אני חושב שהוא חשב שתועלת של תקיפה נוספת היא לא תהיה כל כך גדולה מבחינתו, ולכן בעצם...
אז היא גם לא תהיה גדולה באוגוסט.
אני מסכים, זה מה שאני בא להגיד לך. שוב, אני לא חושב שהמונדיאל... הוא זה שעושה את השינוי. אני להערכתי, כן, אם הגסט, אם הצבא היה מציג לו תוכנית שהוא היה חושב שבאמת הוריד את איראן על הברכיים, כי ברור שזה לא קרה, הוא היה הולך על זה. מה גם
אתה לא חושב, אריאל, שיש קצת בעיות? אני קראתי היום בעיתונות של הגויים, שהודיעו ליפנים שרכשו מהתעשייה הצבאית האמריקאית 400 טילי טומאוק, שיהיה עיכוב במשלוח. כנראה שבאיזשהו מקום, אתה יודע, הם קצת גם כן יהיו דלילים במאגרים.
א', יכול להיות, ב', תראה, מה זה יש בעיות? בוודאי שיש בעיות. בוא, ההסכם הזה, אם נחתים הסכם אגב, כן, הוא לא מוציא, אתה יודע, טראמפ לא מקבל את התמונת ניצחון שלו, לפחות לא כרגע, זאת אומרת,
אם נחתם הסכם הוא סתם נייר.
כן, לא, אבל מה זה תמיד? אנחנו ניכנס, ואגב, זה ידע, שמעתי שדיברתם עם נגל על עזה, אז גם בעזה זה מין סוף לא גמור כזה, עשו, קיבלנו את החטופים, זה כמובן היה נפלא, אבל בוודאי שחמאס, זה לגמרי צדק אופן, בוודאי שחמאס מתחמש מחדש, וכל הבעיה שאתה גם לא באמת יודע מה נכנס ומה לא נכנס.
אני גם לא יודע על חיזבאללה.
זה כנראה ההבדל בין החיים וסרטים ישנים וטובים, כי בסרטים ישנים וטובים היה כתוב בסוף, the end, ואז ידעת שזה הסוף. אנחנו לא יודעים, החיים זה אחרת. אבל תראה, תמונת ניצחון, המוצ'טבח חמינאי שחרר זאת תמונת AI שטראמפ קורא לברכיו. עכשיו, התמונה הזאת מגיעה לטראמפ. מה זה עושה לו?
בוא, אמנם גם טראמפ מאוד חזק ב-AI, אבל בוא, לא זה מה שמכריע.
כלומר, זה לא שורף לו את הפיוז ואומר, עכשיו אני ארוג אותו.
לא, מה ששורף לטראמפ את הפיוז, זה כשבוסי ג'ורנל, מישהו כותב שהוא יצא טיפש, או נראה שהוא יצא טיפש, זה שורף לו את הפיוז. התעמולה האיראנית, בוא, האמריקאים אין להם מושג עליה, בסדר? אז לא נראה...
הם לא יודעים איפה זה.
כן, הם לא יודעים איפה זה איראן, זה גם נכון, אבל לא AI כזה משנה. תראו, בסוף אני חושב, כן, בסופו של דבר, ואגב פה אני כן נותן נקודה טובה לטראמפ, כי בסוף טראמפ ניסה ושלח את העוצמה האמריקנית נגד איראן, והוא באמת עשה דברים שאף אחד מקודמיו לא עשה. אבל, נגיד את האמת, לצערנו, הוא לא הוריד, לא הוריד את איראן על הברכיים, ואנחנו לא הורדנו את איראן על הברכיים, לא גמרנו את העבודה, הוא מסיבותיו כרגע לא רוצה להמשיך, ויש פה אגב קו, תשימו לב שזה קו, קו שחוזר, גם באיראן בעם כלבי, וגם בעזה, וגם, וגם בלבנון, וגם באיראן. טראמפ הוא מבין שיש דבר כזה שנקרא כוח צבאי, אבל הוא לא באמת מאוהב בו, הוא לא חושב שבאמצעות כוח הוא ישיג את הכל, ולכן הוא תמיד יודע לעצור, או לעצור אותנו, או לעצור את עצמו. אבל הוא תמיד יודע לעצור, וזה
בגלל
גם...
בגלל זה הוא מספר לעצמו שהוא כבר חתם על 37,000 הסכמי שלום.
נו, מישהו מפריע
להגיד? גם לאירוע הזה אגב הוא קורא שלום. גם לאירוע הזה הוא
קורא דבר, שלום. בכל דבר זה שלום.
לא מלבב, אבל עם זה נצטרך לחיות.
עצם העובדה שזה הסכם ולא צעד מלחמתי, זה רע לישראל?
תראה, מה זה רע? אני לא מתנגד להסכמים, אבל אני, שוב, אני חושב שהמהלך לא מוצע, ושאני באופן אישי הייתי שמח אם היו נותנים שם עוד איזה מכה. האם זה מה שהם מפיל אותם על הברכיים? לא יודע, אבל בוודאי לא רק אני, בוודאי שבמערכות אצלנו, גם בדרג המדיני וגם הצבאי, בטוחים שאפשר עוד, שעוד הייתה שם עבודה. יש לנו פה אגב נזק עוד יותר משמעותי, אני לא יודע אם נגל דיבר על זה, אבל שבעצם אנחנו, בניגוד מוחלט למטרות שטראמפ הצהיר עליהן, אנחנו פה נותנים לאיראן גושפנקה אמריקנית לנהל את לבנון, כי ההסכם אמור ליצור זיקה. זאת אומרת, דווקא...
נגל חושב שבלבנון תהיה לנו יד חופשית.
זה לא מה שאני שומע.
אין לנו כבר יד חופשית מאז שטראמפ עלה לשלטון.
בסדר, הוא אומר, יהיה הסכם חדש, נעשה מה שהיה לפני הסכם.
אנחנו נעשה, אבל החבר חיזבאללה לא יעשה. זה לא המצב, לא.
נחכה ונראה. אני ממש שמח ששוחחנו, אריאל קאנה, תודה רבה לך.
להתראות.
שר פלסטר יעדכן אותנו בנעשה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור.
ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת מאיר כהן, חבר ועדת החוץ והביטחון מטעם יש עתיד, לשעבר שר הרווחה, ראש העיר דימונה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מדברים, כל היום מדברים על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, אנחנו לא מכירים את הפרטים, אבל אני זוכר שלפני חודש, חודשיים, אמרו שרק אם ההסכם יכלול הוצאת האורניום, ניתן יהיה לדבר על ניצחון. עכשיו, אם בהסכם יהיה בהוצאת, בהסכם תהיה הוצאת האורניום, אז ניצחנו, או שבכל מקרה תגידו, הפסדנו?
לא, לא עניין של תגידו. אנחנו יצאנו למלחמה הזאת עם לפחות ראש הממשלה נתניהו ידע להגדיר בדיוק את המטרות של המלחמה הזאת. אני מסתכל, טוב לעכשיו, אין לנו את אנחנו לא מכירים עדיין פרטי ההסכם, אבל דבר אחד ברור לנו מעל לכל ספק, וזה לא שייך, ממש זה לא שייך לעמדה הפוליטית. אני לא רוצה לעשות עכשיו הסגרים פוליטיים. הדבר הברור מעל לכל ספק שלישראל אין שום השפעה על הייצוב ההסכם הזה. ואנחנו מקבלים הוראות נתניהו, מקבל הנחיות בשיחת טלפון. את זה אומר הנשיא טראמפ. אומר נתניהו לא יעשה שום דבר שאני לא אגיד לו. אז כאזרח במדינה הזאת, כחבר בוועדת חוק, אני רוצה לשמוע הסברים.
רגע, אני רק רוצה להעמיד אותך פשוט על עוד נקודה. אני זוכר שקונדוליסה רייס הייתה פה ב-2006, לא זוכר אם היא הגיעה או הודיעה, אבל ככה סיימנו את לבנון השנייה בלי לעשות כלום.
כן, נכון, ועל פניו נראה,
וגם אם אני זוכר את ניקסון עם 73, לא שאני תומך בנתניהו, אני רק אומר אנחנו פרוקסי של נתניהו, חבר שאני לא נהנה מהתנאים של פורטו ריקו וגואם.
על פניו החיבור של ראש הממשלה עם טראמפ הוא באמת חיבור שנתן רושם, אני חושב שגם לאמריקאים, שנתניהו היועץ הטוב. וזה לא בדיוק. אנחנו רואים את זה.
אני לא זוכר ממשל אמריקאי שתקף מדינה מוסלמית ערבית כשאנחנו... רצינו את זה מאוד. לא זוכר סיטואציה.
אני גם לא זוכר אולי קרטר, אבל מאז אני לא זוכר ממשל אמריקאי.
קרטר לא תקף, הוא התחסק.
אני אומר, אני לא זוכר, קרטר הייתה בו עוינות מובנית מסוימת למדינת ישראל. אבל אני לא זוכר נשיא אמריקאי שלא התחשב לגמרי בדעתו של ראש הממשלה. זה ראש הממשלה שאמר,
ג'ונסון אומר לאשכול, if you'll act alone, you'll remain alone. ערב מלחמת ששת הימים.
ובכל זאת, אני לא משווה את התקופה של ששת הימים להיום. גם אני וגם אתה היינו בששת הימים. אמנם הייתי ילד בן 13, אני חושב שאתה טיפה היית יותר גדול. אז אני זוכר שעדיין ארצות הברית לא הייתה בשיא המעורבות שלה. נתניהו אמר, שראש ממשלה טוב זה ראש ממשלה שיודע להגיד לא לנשיא האמריקאי. אני מבקש ממנו את הדברים הבאים, שיגיד עכשיו לא. אחד.
ואם הוא יגיד?
שלא יהיה, שנייה.
מאיר, ואם הוא יגיד?
אני רוצה להשלים משפט. אחד, שיבהיר שהסיפור של לבנון הוא מחוץ לכל הסכם. הוא לא מחייב אותנו. ואחד, בכדי להציל את תושבי הצפון, שבשעה שאני מדבר איתך, יורדים שם טילים וכתבמים. זה אחד. הדבר השני, אנחנו צריכים לשמוע דברים מאוד מאוד ברורים על האורניום. בטיוטת ההסכם שמתגבש, אנחנו שומעים שיהיה מסע ומתן על האורניום. אנחנו שומעים קטעי דברים, לפני כמה דקות טראמפ אמר, ביבי הוציא את ה-AI המפורסם שלו, שלעולם לא יהיה פצצה גרעינית לאיראן. אנחנו רוצים לראות את זה כתוב. הדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב, השאלה של הפרוקסי. יש סביבנו כנופיות שרוצחים, מהחותים והחמאסניקים והחיזבאללה, שאף אחד לא מדבר מה קורה איתם. הדבר השלישי, אין לי שום ספק שהם ישחררו את הכספים לאיראן, זה לא ילך לשום דבר חוץ מלהתעצמות של הפרוקסי ושל איראן. לצערי הגדול, צריך להגיד ראש הממשלה הישראלי לטראמפ עכשיו את הדברים הברורים.
יאיר לפיד היה אומר לו, לא?
כן.
מה?
מה אתה אומר? פשי, חדשות טובות? הנה אנחנו, יש לנו על מה
לחכות. מאיר, רגע, אני חייב לחדד את...
תן, אומר דברים חשובים.
אנחנו כמדינה קטנה לא יכולים להילחם באויב מסוגה של איראן ללא מעצמה. תבין, אפשר לבחור רוסיה שהיא קורסת כלכלית או סין או כל דבר, אנחנו לא יכולים בלי, אוקיי?
אני לא מבין, ואני אומר לך
עוד פעם, שאם יאיר לפיד היה ראש ממשלה או בנט או אייזנקוט, תבחר אתה, אוקיי? אפילו טלי גוטליב, אוקיי? כל אחד שהיה בתפקיד, וחייבים להגיד זה בהגינות, למרות שאני אלרגי לממשלה הנוכחית, היה מקבל את אותו דבר, את ההוראה.
תראה, ברור לכולנו במדינה הזאת, שמערכת היחסים והברית, שאומנם היא לא חתומה, אבל היא קיימת בינינו לארצות הברית, זה אבן מפתח, זה דבר חשוב מאוד לקיומה של המדינה הזאת. ובכל זאת, מנהיגות צריכה להיזהר מלהיכנס לתוך מכשולים, וצריכה מאוד להיזהר מלהתערב במה שקורה בארצות הברית, וצריכה מאוד להיזהר בלשים את כל הביצים בסל אחד. ומזה נובעת המציאות הקשה, שאנחנו לאט לאט הופכים למדינת חסות שמתקשרים אליה ונותנים לה הוראות בטלפון, ולכן זה סינדל את ביבי מלבוא ולהגיד את מה שראש ממשלה ישראלי צריך להגיד, למרות הערכה הרבה לארצות הברית, ולמרות האהבה הגדולה שיש לנו לנשיא הזה, אני חושב שהוא עושה דברים טובים. אבל אנחנו לא מדינת חסות, אנחנו מדינה שנלחמת על חייה, ומותר לראש
הממשלה להגיד... דווקא חשבתי שתקדמו את העניין של החסות.
להגיד לא על כמה דברים שהם בנפשנו, שבלעדיהם הילדים שלנו לא יכולים להתקיים כאן.
אז פתרנו את העניין של ההסכם, ואנחנו מעריכים, אתה מעריך שיאיר לפיד, אם היה ראש ממשלה, היה אומר לטראמפ...
אני מעריך שראש ממשלה אחר היה שני דברים עושה. האחד, מנהל שיח קצת יותר משמעותי, ולא נותן תחושה לאזרחים שלו, או לרוב האזרחים שלו, שהפכנו למדינת חסות. כן.
טוב, פוליטיקה קצת. אנחנו רואים שלמרות האיחוד שהיה מלהיב בוודאי בגזרת האופוזיציה בין בנט ולפיד, המפלגה המאוחד קצת יורדת בסקרים ואיזנקוט הולך ועולה. יכול להיות שהכרזתם מוקדם מדי והחמצתם את המומנטום?
לא, אני לא חושב שהכרזנו מוקדם מדי, אני חושב שזה היה נכון, ואני עדיין מצפה ומקווה שאיזנקוט יצטרף לאיחוד הזה. תראה, זה לא איזה דיל פוליטי, אני חושב שהמציאות הקשה מחייבת.
למה שיצטרף? מצבו טוב.
אני מאחל לו הצלחה, והוא איש ראוי והוא איש מצוין, אבל אני חושב שהוא צריך. ייקח לו עוד שבוע.
אבל דרכתם עליו. חודש.
לא דרכנו עליו.
סליחה?
לא...
שיתפתם אותו?
תראה.
מתי?
הוא קצת מרגיש דרוך, בוא נבהיר את זה ככה, הוא קצת מרגיש דרוך.
אני רוצה להגיד, היות ואני מכיר את הצעדים, ובחלקם שמעתי אותם ממקור ראשון, והייתי שם. הוא זה שאמר, בואו נתאחד כל השלושה. ואחרי זה אנחנו נחליט. אבל הוא דיבר על איחוד.
אבל ההסכם עם בנט הותיר אותו בחוץ, הוא שמע על זה מהתקשורת, ראינו את זה בלייב. ההסכם עם
בנט לא הותיר אותו בחוץ, הוא לא אדם שמותירים אותו בחוץ, אני אומר
שהוא אדם עתיר זכויות.
לא, אני תעזוב, ויש סקר שאנחנו 25 מנדטים ו-26 מנדטים, ויש סקר שאנחנו 23 ו-16, ויש סקר שאנחנו 25 ו-13, אבל זה לא הסיפור. הסיפור שחייבים להתארגן כל המחנה הליברלי, ימין ומרכז. כל הליברלים בכדי לשנות את המציאות במדינה הזו. בואו תקשיבו רק למה שאמר היום, באיחור רב מאוד, נשיא המדינה על מה שקורה ביהודה ושומרון. בואו נסתכל איך הפכנו להיות לפרסונה נון גרטה באירופה, בארצות הברית. יש לזה משקל ויש לזה חשיבות. לכן אנחנו צריכים לרפא את המדינה הזו, ואני קורא לגדי להצטרף, הוא איש יוצא מן הכלל.
אבל אתם באים באותה דרך, מאיר, אנחנו מכירים כמה שנים, אתם באים באותה דרך של מפאי, ועושים דברים מאחורי הגב.
אנחנו לא באים באותה...
הוא שמע על זה בתקשורת, על האיחוד.
א', זה לא נכון. א', זה לא נכון.
אני ראיתי את זה, ראיתי את זה בסרט של עובדה, בלייב, מה זה לא נכון?
הוא ידע ואנשיו ידעו שמתנהל שיח בינינו לבין בנט, אבל בוא נניח שכן הוא ידע. אז מה? יאיר יודע לשים את האגו בצד ולהגיד אני מוותר על
מקום מספר 1,
ואני מוותר גם על מקום מספר 2, אז אולי בוא נשים את האגו בצד.
קל לשים את האגו בצד כשהוא בירידה, כשהמניה בירידה, יותר קשה כשהיא בעלייה, ולכן אייזנקוט יתקשה.
מר אלדד, להזכיר לך, ואתה זוכר מצוין, שהקמנו את כחול לבן, ממש לא היינו במצב, היינו טובים יותר.
נכון, זה היה אחר.
ובכל זאת, הסכמנו שגנץ יהיה ראש הממשלה. אני חושב שצריך להעריך את יאיר ולהעריך את יש עתיד על ההתנהגות הפוליטית שלהם. יכול להיות שירדנו, ואכן הסקרים לא היו לטובתנו, אבל הצעד האמיץ הזה הוא צעד שכל המנהיגות במדינת ישראל צריכה לעצור לרגע ולהגיד.
עכשיו נראה אם גם הבוחרים, אם גם הבוחרים ימחאו לו כפיים. חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת עורך הדין משה סעדה, חבר ועדת חוקה מטעם הליכוד, לשעבר סגן ראש מחש, שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם, שבוע טוב.
ערב טוב, שבוע טוב.
אנחנו שומעים משהו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שאוטוטו, אולי השבוע, יהיה חוק גיוס, לוחסן השתמטות, תלוי את מי אתה שואל, חדש, מה זה אומר? האם מועד הבחירות אולי ישונה לרבע שעה לפני המועד המקורי?
קודם כל, כרגע אין אפילו לא יצא הנוסח עדיין. כך שאף אחד לא מכיר את החוק ואיך הוא ייראה ומה יהיה. ודבר נוסף, ככל שאני יודע ובדקתי את זה, החרדים מתנגדים לחוק הזה.
כי אמרו דווקא בהסכמה ולכן זה יתקדם.
לא, ממש לא, הם לא
מכירים. סתם אמרו.
ועל פניו, אמרו את זה כבר שנתיים.
נכון, גם על ההסכם עם איראן אמרו.
נכון, זה משהו אחר. וכרגע החרדים מתנגדים לחוק, לא רק החרדים, גם נועם, אבי מעוז מתנגד. אני חושב שיש לי בעיה עם החוק, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק לא טוב, ואני בספק אם החוק הזה יגייס באמת. ולכן אני בספק אם החוק הזה יגיע, בלי קשר, מתי מועד הבחירות, זה החלטה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנפקות היא לא גדולה, זה בין 15 לספטמבר, לבין 27 לאוקטובר, זה פער של חודש,
זה החלטה,
וחגים.
זה החלטה שלו, או שהוא צריך רוב בשביל זה?
לא, יש לו רוב בכל מקרה. יש
לכל תאריך שהוא ירצה? יפה, לא ידעתי.
לכל תאריך שהוא ירצה, הרי הוא לא צריך את דגל התורה.
תגיד, חבר הכנסת סעדה, הודעת כבר לרועם שאתה מתנגד לנוסח הקיים של...
קודם כל, לא יכול, לא יכול...
לא ראה את הנוסח.
לא ראיתי אותו, וגם רועם לא פנה, בניגוד להשמועות ששמעתי בתקשורת, הוא לא פנה אליי.
כן, אבל אני, לא, אני שואל פשוט, תדע, כי אני יודע שיש הרבה מתנגדים בתנועה, לכל נוסח, לכל נוסח כזה של, שהוצע עד היום לחוק הגיוס. אם זה אדלשטיין או אם זה ביסמוט, לא משנה. כולם מתנגדים. בטח במצב שאנחנו נמצאים בו. אתה חושב שזה יעבור אם זה יגיע להצבעה?
אני לא רואה את החוק הזה. אני לא רואה את, אני יודע שראש הממשלה באמת ובתמים, הוא כן רוצה להעביר אותו, אבל אני לא רואה את החוק הזה עובר. אני לא רואה בגלל גם ההתנגדות מבית וגם מחוץ. אמרתי, החרדים עצמם מתנגדים והם רוצים, אני מדמה את זה שהם רוצים...
זה לא עלול לפגוע בכם? לא עלול לפגוע בכם אם אחרי ההסכם כפי שהוא מתגבש עם איראן והמגבלות שיהיו בצפון ובדרום וגם ליפול בהסכם הגיוס, מה יגידו באמת הבוחרים?
קודם כל, אני חושב שאיראן זה אירוע אחר, אני חושב שאיראן בעזרת השם, עוד אין לנו את התמונה הרחבה.
כן, כן, אני יודע, אתם צפו לנו הרבה סיפורים על התמונה.
ולי אספק שבסופו של יום
ון גוך זה לא יהיה.
בסופו של יום האורניום יצא בטוב או ברע מאיראן, וכשזה יקרה, זה ניצחון גדול. אני מסכים איתך שאם זה לא יקרה, זה כישלון גדול, אבל לי אין ספק שטראמפ יעמוד במילה שלו, הוא עמד במילה שלו לגבי החטופים שכולם מרימו גבה, איך הוא יוציא את כל החטופים ועדיין יהיה בעזה, וזה קרה, הוא עמד במילה שלו שאפשר לנו לתקוף את הגרעין, לא רק אפשר, תקף יחד איתנו, עמד במילה שלו בזה שצריכנו יחד איתו, כנף אל כנף, להשמיד את ההנהגה הצבאית שלהם והנהגה המדינית של האיראנים, ולכן אני סומך על הנשיא טראמפ ועל ראש הממשלה בנימין.
יש להם גם הנהגה צבאית וגם הנהגה מדינית.
כן, אבל הם חטפו מכה.
חטפו מכה, התאוששו.
מכה, לא, לא. זה מכה מאוד מאוד קשה. מזכיר לי, רג'ני, חמנאי, זאת אומרת, באמת, לא אמרתי שזה קריס אותם, אבל המצב שנמצאים היום, בלי מים, בלי חשמל, בלי אנרגיה, כלכלה קורסת, בסוף, בסוף, ההרגש הזה יקריס אותם. זה תהליך, אבל מה שיקרה, הר הגש הזה של התושבים, לא אנחנו.
הלוואי, במהרה בימינו אמן. בואו נחזור לזירה הפוליטית הפנימית שלנו. יש איזה סרטון, ראיתי אותו, עשה משום מה הרבה רעש ברשתות, שבו מישהו מתוודה בפני משפחתו שהוא ביביסט. עכשיו, זה בא להגיד ש... אפריורי, על פניו, מראש, להיות בביסטה כבר בושה?
לצערי, יש ציבורים. אני היום הייתי במקום מסוים, ומישהו אומר לי, תשמע, אני עובד בחברה מאוד גדולה, אני מהנדס, ואני חושש להגיד את הדעות שלי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מכיר, מסתכלים על זה כבן אדם סוג של מוקצה מחמת מיוס. פרסונה נון גרטה, ואני לא מבין, ואני שואל את עצמי, איך יכול להיות שב-2026, ולצערי זה קורה. גם בפרקזות שהייתי, להגיד שאתה תומך בבנימין נתניהו או בליכוד, זה נתפס כאילו שאתה לא נאור, פרימיטיבי, ועוד כמה דימויים שליליים.
טוב, נכון, אתם רק 50 שנה בשלטון, אבל תגיד לי רק דבר אחר, שאני אבין, הסרטון הזה הוא מקורי...
אבל לא באמת שולטים בחלק מה...
זה עוד זאת, בגלל שאתם לא יודעים לשלוט. אבל בכל מקרה, 50 שנה, עליתם בשלטון שישראל הייתה בת כמה? 28. אבל בכל מקרה, הסרטון הזה הוא מקורי או שהוא שאול מקמפיין של טראמפ, מהקמפיינים של טראמפ?
אין לי מושג, אין לי מושג אם הוא מקורי או שאול, לא יודע מי יצר את הקמפיין, אין לי מושג באירוע הזה, ראיתי את זה ולא מעבר.
כן, נראה לי שמאכילים אותנו בתפשיט שהגניח.
אם נחזור לדוגמה שנתת של אותו אדם שאמר לך שהוא מתבייש במקום העבודה, הוא חושש, לא מתבייש, חושש להגיד מה עמדותיו, יכול להיות שהסרטון שאומר, אתה לא לבד, יש מיליונים כמוך, לא עוזר לו בחברת ההייטק, הוא עדיין יחשוש להביע את דעותיו, כי שם הוא במיעוט.
לא, אני חושב, לא, ברגע שאתה יודע שאתה לא לבד, יש עוד אנשים כמוך, ויכול להיות שגם בכירים בחברה שלך חושבים כמוך, וכל אחד, אני חושב במדינה דמוקרטית, כל אחד צריך, בעיניי זה ראוי שכל אחד יגיד את דעתו, אתה יודע שאני הייתי בפרקליטות, קרא לי שי ניצן, פרקליט המדינה, ורצה להעיר להערה, בדרך כלל תמיד נתן לי תאות הצטיינות, אמר לי, למה אתה אומר לעובדים שלך שאתה מצביע ליכוד? עניתי לו, גם למיעוט מגיע שיקול, כי האיש שלידך, מומי למברגר, משנה מצביע עבודה, ואתה מצביע שמאל, אני מכבד את הדעה שלכם, ואני מסתם אתם מכבדים את הדעה שלי, והאמת, ששי ניצן לא כיבד את הדעה שלי, כי מבחינתו ליכוד באותה תקופה, מחבד את סביב תיקן נתניהו, זה מוקצה מחמת מיעוס.
ועצם זה שהוא מצא לנכון
להעיר לי, לפרקליט בכיר, שני לפרקליט מחוז, להעיר לו על דבר כזה, זה אומר לכם דרשני, איך האנשים האלו רדפו אחרי אנשי ימין, וזה דבר רע, וזה נתקן.
אני רוצה לעבור איתך, אני מכבד את מה שאתה אומר, אבל אני רוצה לעבור איתך לדבר אחר שכן מעורר מיוס, גם בקרב אנשי ימין מובהקים, וזאת, זה מה שעשתה חברת הכנסת טלי גוטלין, שחשפה את שמו של איש שבק, שכבר אינו בשירות, אבל פגע באופן משמעותי בשירות, אתה היית במחש הרבה מאוד שנים, ועדיין אתה חושב שחברת החסינותה של חברת הכנסת גוטליב לא תוסר, זאת אומרת מי שעושה עבירות ביטחוניות הוא מקודש אם זו פוליטיקה.
לא, ממש לא, בוא, אני אגיד לך, היא לא תוסר ואני אסביר לך למה. אני בדקתי, אני הייתי אחראי על חקירות אנשי משטרה ואנשי שירות, ואתה יודע שחקרנו אנשי שירות, העיתונות מטבע הדברים הוציאה את השמות שלהם. ככה זה
אני מדבר על חברת כנסת.
שנייה, אני יודע, שעכשיו אני שואל אותך, תבדוק כמה כתבי אישום עד היום הגישו נגד אנשים על חשיפת אנשי שירות. כמה עד היום אנחנו למעלה מ...
חברת ועדת חוץ וביטחון חושפת את השם. תקשיב, את מי מצטטת? את מי מצטטת? את עדנה קרנבל? הוא באמת?
לא, עזוב.
כמה נמוך אפשר לרדת?
שנייה, כמה אנשים מוגש נגדם כתב אישום? אני אתן לך תשובה, זה קל, אפס. עכשיו, יותר מזה, הרי היא לא פרסמה את האתר הזה. זה אתר שפורסם, ובארץ שיתפו אותו בלי סוף.
היא חברת כנסת, חברת ועדת חוץ וביטחון. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך היא לא מודחת? איך ראש שבק מגיע להופיע בפניה?
אז אני אומר לך, שהיום אתה יודע, יש מה שנקרא הגנה מן הצדק.
הגנה מן הצדק?
אפס כתבי
אישום. כן, אתה לא יכול לתבוע סלקטיבית.
הכל מותר לכם, זאת הבעיה.
הדבר נוסף, קריב, שהדליף דברים מחומרים ועדת חוץ וביטחון, נחקר לפני שנה וחצי, איפה הכתב אישום? מה קרה עם זה? לכן,
גברת גוטליב מחכה שנתיים וחצי לכתב אישום.
אז יש פה רדיפה פוליטית.
תפסיק, לא מתאים, באמת, לא מתאים. לא מתאים, אתה לא יכול למכור את היתריה הזו, לא מתאים. היא חשפה ברשתות.
מה היא חשפה?
היא לא חשפה.
היא אמרה שאדם, היא לא אמרה, בוא נדע.
היא לא אמרה.
היא ציטטה מישהו שאמר, אבל היא פרסמה את זה.
אתר בחול פרסם משהו, שלצערי במדינת ישראל כל המפרסים שמות של אנשי שירות. מעולם לא הגישו כתב
אישום. תקשיב, שאני שומע אותך, אני אומר לך, חייבים לסגור את העניין הזה שנקרא כנסת. זה מיותר כאן.
אוקיי.
אתה מכשיר, אתה מכשיר עבירה ביטחונית של בעלת תפקיד. זה מביך, זה משפיל.
אני חושב שהחובה שלנו,
החובה שלכם היא להרוס את המדינה.
אני חושב שצריך להעמיד אותה לדין, צריך להעמיד אותה לדין ביום שגם קריב יעמוד לדין. יש לי פה בעיה של איפה ואיפה.
כפי שאתה יודע שזה כנראה לא
יקרה.
לסגור את המקום. הוא הסרטן של המדינה.
חבר הכנסת משה סעדה, כל עוד לא סגרו, אני מאוד מודה לך. אתה חבר כנסת, תודה רבה לך, ערב טוב.
יש לי כמה חודשים לפחות, תודה רבה לכם.
תודה רבה, פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו, רון, היה סוף שבוע, חג, שבת קשה בצפון, רחפנים התפוצצו שוב ושוב בתחומי המדינה, בלבנון, כאילו הם מכוונים לבסיסי צהל, למוצבים, ליד יישובים, אבל תמיד צריך להקפיץ גם את האזרחים שליד, ואנחנו...
אזרחים נפגעים.
אזרחים, גם הם נפגעים. שלום וערב טוב למשה דודוביץ', יושב ראש שלום. פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר, שלום לך.
שלום אריה.
תראה, דפקו לנו את חג השבועות בצפון, וביום רביעי יחול חג הקורבן אצל המוסלמים. מה אתה אומר, מידה כנגד מידה? צריך לדפוק להם?
לא, אני אומר לך שאנחנו מוגשים כקורבן.
לא, אתם לא מוגשים, כבר הוגשתם מזמן.
הוגשנו, אנחנו כרגע, לא, היינו על המזבח, עכשיו אנחנו כבר קורבן. כי הרי את יצחק הביאו כקורבן, אבל בסוף אלוהים החליט לי... לבחון רק את אברהם.
לא, אז איפה אלוהים?
פה שמים אותנו ומעלים אותנו עולם. ההסכם הזה יביא למצב אחד, אני אומר לכם את זה, לא כאיום, לא כניסיון חלילה להפחיד. ההסכם הזה יביא לכך שהתקווה והאמון, שהם דבר בסיסי בחייהם של תושבים, יהיו כלא היו.
תגיד, איך אתה יודע? זה עובדה או הערכה שלך?
אני אגיד לכם, תקשיבו. תיכנסו לפייסבוק שלי ותראו מה התושבים כותבים. כולם, אבל כולם כאחד. לא שמעתי אחד שאומר שמה שקורה כרגע אצלנו זה אסון.
לא, אני בטוח שזו התחושה של התושבים, אבל אתה אומר שההסכם הזה יעשה כך וכך. איך אתה יודע מה יהיה בהסכם?
לא, אני לא יודע מה יהיה. אם, כפי ש...
הוא בקיר את המציאות.
מפי מקורות זרים. ההסכם הזה של איראן יכלול בתוכו הפסקת אש אל מול לבנון, משמע, ידי צהל שהיו כבולות ב-60 ימים האחרונים במסגרת הפסקת האש שהודיע לנו אדון טראמפ, לא ממשלת ישראל, אדון טראמפ הודיע לנו על הפסקת אש פה בצפון, אם זה יכלול גם את החיזבאללה, ואני מדגיש פה אם, יש פה סימן שאלה אחת גדול, כך מדווח, אזי תושבי הצפון יהיו בני ערובה, בידי ארגון טרור שמיו...
מה אתם עושים, אתם ראשי...
אז אני ביקשתי אתמול
בלילה. רגע, אני רוצה להתמקד רגע.
אני ביקשתי מראש לשכת ראש הממשלה.
לא, עזוב, אתה מכניס לי פרוצדורה, זה לא עובד. אני שואל למה אתם, כל היישובים, באמת, לא שולחים נציגים, לחסום, באמת, לחסום את הנתיב, למעט רכבי ביטחון, כן, לכל זה, אתה יודע, למנוע תנועה, להגיד אין, ויתרתם על הצפון, אנחנו מגדרים לכם אותו. אתם כבר שלוש שנים אתם רק מדברים, משה.
הלוואי, והייתי חושב שזה מועיל. ראינו הפגנות בתל אביב.
דיבורים מועיל.
ומה זה עשה? לא דיבורים, אני אומר לכם, מה שיעזור...
הם לא סופרים אתכם.
הם לא סופרים אותנו.
נו, אז מה אתה מדבר איתם בכלל?
זה דבר אחד בסיסי. אם כלל תושבי הצפון יגדירו שהם אחד מתנתקים מכל מה שקשור בהגדרות ממשלה, יגדירו שאנחנו עצמאים כי ממילא לא עוזרים לנו, יגדירו אולי שאנחנו כוכב נוסף בדגל של ארצות הברית והם אלה שיתנו לנו
אז צעד. משה, זה לא עובד, יגדירו. אם היית אומר לי, אנחנו לא מעבירים כספי מיסים או כספי הכנסות, אבל אין לכם הכנסות.
יכול להיות שזה הכיוון.
לא, מה זה יכול? הדיבורים, תאמין, כל הפפטוק הזה, הדיבורים עם אנשים שלא מגיעים אליכם. על מה אתה מדבר איתי בכלל?
אנחנו רוצים לפעול.
אתם רוצים לפעול? מתי? בנובמבר?
אז אני אומר לך, לא, ממש לא. הפעולה תהיה פעולה שכל פעם נגביר את העוצמה שלה, והיא תתחיל מיום שלישי הזה, שאנחנו קבוצה של ראשי רשויות נעלה לכנסת למחות.
חבל על הזמן ועל הדלק.
יש לכם דרישות, רשימת דרישות מעשיות, מה לצהל יהיה מותר לעשות שהוא לא עושה היום?
אני אגיד לך, אני אמרתי את זה בכמה כלי תקשורת, החל מאתמול, ואני גם אומר לכם את זה בצורה הכי ברורה. כל רחפן שחוצה את גבול ישראל-לבנון, בלוק, שלם, מגדל שלם ובהירות יורד. יתחילו עם הדחיה, שתיגמר הדחיה יעברו לבקה, שעברו לצור ולצידון. כל רחפן, זה לא מעניין אותי אם הוא עם נושא...
אתה יודע מה, אני אלך איתך יותר טוב.
כל רחפן...
שיורידו כל פעם כפר בבקה. בסדר? אני לא אלך איתך לדחיה. מי יוריד? מי יוריד? אנחנו שפוטים של הבית הלבן, מי יוריד?
אז זה מה ששאל אותי אריה, מה אני מציע? זו ההצעה שלי.
לא, זאת השאלה, וזאת התשובה.
זו התשובה. על כל רחפן, מגדל. שיתחילו מהמגדלים הגבוהים ויעברו למגדלים היותר נמוכים. ואולי, למישהו זה יזיז, כשאנחנו נבהיר שאנחנו לא שעגת ארי לכאורה, אלא אנחנו באמת, כשאנחנו זועמים, אנחנו יודעים להחזיר מנה אחת שערה. אני לא בעד מלחמות, אני לא בעד מעלומות שאין להם תכלית ותוחלת, אבל מישהו רוצה לפגע בילדים שלנו, שהילדים שלהם יפקו.
הילדים שלך הוקרבו, שלך ושל התושבים, אוקיי? זה לא מעניין פה את אף אחד, זה בטח לא מעניין את הבית הלבן. תתחילו להכיר במציאות. הממשלה
שלנו שלא רואה אותנו ממילימטר.
שדוידוביץ'.
נראה לכם הגיוני?
משה דודוביץ', תודה רבה לך, שנזכה לשמוע בשורות טובות. אני מקווה שיהיה לנו חופש פעולה יותר גדול אם יהיה הסכם.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור אילי זק, בדיגיטל אופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, הללי ואופיר סער. תודה רבה רון, ערב טוב.
תודה רבה פרופסור, ערב טוב.